אתם מאזינים לנשים מדברות עם מעיין רוגק וסטלר.
ברוכות הבאות לפודקאסט שלי, נשים מדברות. כאן מעיין רוגק וסטלר, בעלת הבית לרפואה טבעית בעולם החדש. אז אנחנו בימים של בידוד, אנחנו כולנו בבית בגלל וירוס הקורונה, והחיים שלנו נעצרו מהרבה בחינות, אבל ישנם דברים שלא נעצרו בכלל. נשים שהן בהיריון, ההיריון שלהן ממשיך, נשים שילדו לא מזמן, מגדלות ומניקות ומטפחות את התינוקות שלהן, וממשיכות בשגרה רגילה, הכל פשוט בבית. והחיסרון כנראה הבולט ביותר הוא שאנחנו מפחדים לצאת מהבית, אז אנחנו לא יכולים לפנות לאנשי מקצוע ולא להזמין אנשים אלינו הביתה לייעוץ ביתי. ובגלל שאתן ביקשתן ואתם שאלתם כל כך הרבה שאלות על הפרק הקודם שלי עם נירית אוליבקוביץ', יועצת הנקה מוסמכת על הנקה, נירית חוזרת ועונה על השאלות שאולי יוכלו לעזור לכם בימים האלה לטפל בעצמכן כשאתן בבית ואין לכם אפשרות להיפגש עם אף יועצת. דיברנו על דלקות בשד ועל פצעים, על נשיכות, על קשיים בשאיבות, על פטריות, על מה אני עושה כשאני חולה ואני רוצה להמשיך להניק, האם כדאי או לא. כל השאלות האלה נירית ענתה, ואיזה כיף שהיא חזרה, כי אני תמיד נהנית ללמוד ממנה ולהקשיב לה. אני באמת מקווה שהפודקאסט הזה ייתן לכם את העזרה שאתן צריכות לקבל בימים האלה של הקורונה, מבלי לצאת מהבית, וככה תוכלו לטפל בעצמכם בצורה הטובה ביותר, ויהיה לכם את הידע האמין הזה, ולא רק להסתמך על כל מיני טיפים ועצות שאתן רואות ברשת, אלא משהו מקצועי מאשת מקצוע אמיתית, נירית אוליבקוביץ'. ניריתוש, חזרת אליי.
איזה כיף שהזמנת אותי מחדש.
יואו, תקשיבי, זה דרישה של הקהל, את יודעת.
וואו, איזה התרגשות, תודה רבה.
באמת, הרבה מאזינות הקשיבו לפרק הקודם שלנו, של הנקה, ופשוט התחילו לשאול אותי עוד ועוד שאלות, אז אמרתי, אוקיי, אני אזמין את נירית שוב.
תודה.
וכל מיני שאלות ששאלו, נציף כאן היום, ואני מקווה שנצליח לענות לרוב. כי, את יודעת, דיברנו על הנקה ככה, בגדול יחסית, על עולם ההנקה, מה זה הנקה בכלל, למה אנחנו חושבים שהיתרונות שלה גוברים על החסרונות, וממש נתת באמת תיאורים מדהימים, ומהמקצועיות שלך והידע שלך, הסברים מדהימים על הנקה. אבל אז נשים שגם מגיעות אליי לקליניקה וגם בכלל ככה דיברו איתי אחרי הפודקאסט, ואמרו לי, אוקיי, תקשיבי, זה מדהים, אני רוצה להניק, אבל
כן.
זה לא בא לי בקלות.
נכון.
ויש הרבה דברים קטנים שביום יום אמהות מתמודדות איתם בזמן הנקה, שלפעמים לא מקבלים עליהם אולי מענה, את יודעת, מספיק מדויק, ואז בעצם אנחנו מוותרות על ההנקה. אז היום אנחנו רוצות לדבר על הדרכים,
להקל על הנשים.
בדיוק.
אז בהמשך למה שדיברנו בפעם הקודמת, מאחר ולנשים חוויית השבט נעלמה,
נכון.
יש קושי מאוד גדול שהן לא יודעות לעשות את הפרקטיקה של ההנקה. Mm-hmm. זאת אומרת שהרבה מאוד נשים לא ראו את האימהות שלהם מניקות.
כן.
והם הרבה פעמים, גם בפעם הקודמת דיברנו על זה שהן רואות חוויית הנקה סטרילית.
נכון.
זאת אומרת שכשאנחנו פוגשות את החברות שלנו בקניון, מניקות את התינוק, זה כבר אחרי הקשיים. זה כבר אחרי כן. שהיא עברה את הכל, והיא כבר מסוגלת לצאת מהבית, ולשבת עם התינוק שלה בבית הקפה. Mm-hmm. ולכן כאשר אני הופכת להיות אימא חדשה, זה נראה לי שזה כנראה יהיה מאוד פשוט. עכשיו, הפרקטיקה היא בסך הכל מאוד פשוטה, אם אנחנו יודעים לעשות אותה.
כן.
זה אומנם תהליך טבעי, וזה אמור לבוא באופן אינטואיטיבי, והכל בסדר, אבל עדיין נשים צריכות שידריכו אותן.
בדיוק.
והרבה מאוד נשים אם מדייקים להם את ההדרכה, זאת אומרת שאם מכינים אותם, עושים להם הכנה להנקה, ומלווים אותם נכון בימים הראשונים אחרי לידה, הרבה מהתקלות שאנחנו פוגשים בהמשך הדרך, יכולות כבר להיפטר בהתחלה.
אוקיי.
אני רואה בהרבה מאוד פייסבוקים, אינסטגרמים וכל מיני כאלה, נשים שחושבות שזה לגיטימי שיכאב להם.
כן.
שזה בסדר לסחוב 6-8 שבועות כאב בשדיים, וזה יעבור מעצמו.
כן.
אז הנקה אמורה להיות לא כואבת, זאת אומרת שאם ביום השלישי הרביעי אחרי לידת חובה סוג של כאב, חוסר נוחות, איזושהי חוויה שמרגישה לך לא שלם, זה הזמן לפנות לעזרה. אין טעם להיגרר עם החוויה הזאת למקום שבו בסוף בסוף תגידי, ניסיתי חודשיים, ובאמת עשית מאמץ וסבלת, ונשברתי כי כאב לי.
כן.
יכלנו לעשות מההתחלה, אם היית מלווה על ידי יועצת, שתדריך אותך כמו שצריך, לפתור את הבעיה בתחילת הדרך, החודשיים האלה היו חוויה לגמרי אחרת.
נכון.
ועל זה אנחנו נשמח לדבר, כי אני אוכל לעזור לך איך מדייקים להן.
בדיוק, אז זה מה שאנחנו רוצות לדבר, וזה באמת נורא חשוב מה שאת אומרת, כי אני חושבת על עצמי אפילו אחרי לידה, ואז נכנסה יועצת הנקה כזה, שמגיעה לחדר יולדות, והיא אמרה לי, פשוט תחברי, וזה נשמע כזה פשוט תחברי, לא כל כך היה לי מושג מה אני עושה, למרות שאני זוכרת שראיתי את אחותי ככה מניקה, אבל לא ממש לא הייתי בטוחה, ואיזה שבוע שלם הלכתי בתחושה שאני בכלל לא מחזיקה אותה נכון.
Okay.
כמו שברמה הזאת, אמרתי, רגע, אני ככה היא אמורה להיות, הראש שלה אמור להיות, כל הזמן התחושה, הלחץ הזה, שלא תחנק, שזה לא יהיה, את יודעת, גבוה מדי, נמוך מדי, אפילו ברמה הזאת, ואת אומרת, הכנה להנקה.
כן. Okay.
שזה מעניין. אז כאילו עכשיו אני חושבת, רגע, אפשר לעשות את זה אפילו לפני הלידה?
בוודאי.
אוקיי.
נשים שמגיעות, כמו שאנחנו מתכוננות ללידה,
כן.
במסגרת קורסי הכנה ללידה שנשים עוברות, או בכל מיני סוגים של הדרכות, יש לנו הכנה להנקה. זה מפגש, או קבוצתי או פרטני, הרבה יוצאות עושות את זה אוקיי. בכל מיני וריאציות, שהוא למעשה, אני קוראת לזה מורה נבוכים לימים הראשונים.
כן.
זה למעשה מצב שבו אנחנו מציידים את היולדת בכלים פרקטיים, של גם הבנה של התהליך, מה קורה בימים הראשונים, ממה לצפות, ממה להיבעל, ואיפה נורות העזרה האדומות,
אוקיי.
וגם מלמדות אותה את פרקטיקת ההנקה. כי אחד הקשיים הגדולים של נשים זה שכשמגיע תינוק הן נבהלות ממנו. אנחנו הרי לא גדלות בבתים שנשים מחזיקות תינוקות מגיל אפס, אנחנו הרי בעולם מאוד סטרילי. ואז מה שקורה הוא זה שנשים לא יודעות איך לאחוז אותו, בדיוק כמו שאת אומרת, פחדתי שהראש שלה, אולי אני לא מחזיקה טוב, אולי אני לוחצת על הצוואר, אולי אני חונקת אותה. ואז בקורסים, בהדרכות הללו, לפני הלידה, אנחנו מחזקות את האימהות ונותנות להם כלים בשביל שיהיה להם יותר קל להבין איך זה אמור להתנהג.
כן.
ונשים מספרות לי שזה ממש הציל אותן. כי הציפייה שהמערכת הרפואית תעזור לי בימים הראשונים, היא קיימת, אבל היא לא באמת מדויקת. זאת אומרת שבבתי חולים, ובאמת הם עשו שינוי בשנים האחרונות, יש הועצות הנקה משובחות, אבל הן קצרות בזמן וקצרות בצוות.
כן.
זה אומר שהרבה מאוד נשים לא מקבלות את המענה המדויק עבור חוויית הימים הראשונים. וכאשר הן מגיעות עם ארגז כלים מן הבית, גם אם זה לא 100%, זה יותר טוב מלא כלום.
נכון.
זה אומר שכשהן מגיעות והן מבינות שזה בסדר שאם התינוק שם את הראש בזווית כזאת, לא ייפול לו הראש.
כן.
ברמה הזאת.
כן, זה ממש מפחיד.
ואז הן מבינות שהן יכולות להיות יותר נינוחות.
אוקיי.
ולא להיבהל. וברגע שהן מבינות שזה בסדר שביום השני אחרי לידה, התינוק נכנס לטירוף מערכות ולא מפסיק לינוק, וזה לא בגלל שאין לה חלב, אלא בכלל, זה בכלל, בכדי לעזור לה לייצר חלב, אז היא לא נחרדת ונבהלת ורצה לתת בקבוק.
אוקיי, זהו, כי אני זוכרת שאת אמרת בפרק הקודם, בכלל, בימים הראשונים צריך כמה שיותר שהתינוק יהיה על השד, כדי לייצר את הגירוי הזה, ושלא יהיה לנו את התקיעות של השלושה ימים אחרי לידה. אז לכן אני אומרת שטוב לדעת, והנה עכשיו אנחנו אומרות את זה לכל מי שמאזינות לנו, שיש אפשרות לתרגל את הדבר הזה לפני, זאת אומרת ללמוד את זה לפני, וזה חשוב,
כך,
את ממש מעבירה הרצאה של הכנה להנקה,
בדיוק.
כמו שיש הכנה ללידה.
בדיוק,
אוקיי,
וזה מגיע בתוך חבילה של הכלים שאישה רוכשת לפני שהיא מגיעה לבית חולים, כי הרבה פעמים הנקה נתפסת לאחרי,
כן.
מה זאת אומרת? אנחנו כל כך כל כך מוכוונים וממוקדים לקראת הרגע הזה שנקרא לידה,
נכון.
שאנחנו לא פלויים ללמוד הורות ראשונית, אבל הנקה היא חלק מתהליך הלידה, זאת אומרת שברגע שאנחנו מבינים את הפרקטיקה של ההנקה, הרבה מאוד מהקשיים נעלמים בהמשך הדרך, כי נשים אומרות לי, אם רק הייתי יודעת שזה בסדר, שהתינוק אמור לנוק בטירוף ביממה השנייה, אז לא הייתי ממהר לתת לו בקבוק, ויכול להיות שהרבה מהתקלות שהתגלו בהמשך, היו נפטרות אז.
נכון. אז עכשיו ככה אני אומרת לך, כמה דברים שעלו מנשים, אוקיי? אחד הדברים שעלה הכי הרבה, באופן מפתיע או לא, את תגידי, זה דלקת בשד.
דלקת בשד.
דלקת בשד. גם ראיתי בקליניקה, וגם ככה פנו אליי אחרי הפרק שלך, נשים שאמרו, תראי, היה לי ממש רצון ענקי להניק, באמת, היה לי כיף ותענוג, אבל הייתה לי דלקת בשד, וזה כאב לי, ואמרו לי להמשיך לשאוב ולא יכולתי. אז התחלתי לתת בקבוק, ומשם, את יודעת, וזה מסתבר שזה משהו שקורה ללא מעט נשים.
נכון. דלקת בשד היא תופעה מאוד נפוצה. היא קורית לפעמים מפרקטיקת ההנקה. מה זה אומר? זה אומר, יכול מאוד להיות שהתינוק לא יונק כמו שצריך. הוא לא יונק מספיק פעמים במהלך היום, זה קורה אצל נשים, למשל, שמניקות על פילוחות זמניים, או שפתאום נפתח פער בין ההנקות, אישה שהניקה רגיל וזכתה לילה אחד שהתינוק ישן יותר שעות ממה שהיא רגילה, ופתאום נפתח פער בין השעות. במצבים שבהם אנחנו לא מניקים עד הסוף, זאת אומרת שאישה למשל חבולה שיש לה פצע בשד, והתינוק שלה מכאיב לה, אז היא לא נותנת לו לסיים את כל הסשן, והוא לא מנקז את השד עד הסוף, ואז חלב נשאר בתוך השד. זה יכול לקרות במצבים שלנשים יש הרבה מאוד חלב, שמייצרות oversupply, ואז התינוק יונק, מגיע לסובע, גדל, מבסוט, הכל נפלא ונהדר, אבל חלב נשאר בתוך השד, ואז נוצר מצב שיש דלקת. וגם הרבה מאוד פעמים, בגלל לחץ מקומי, מה זה אומר? לבישה של חזייה פתאום, אחרי הרבה זמן שלא לבשנו חזייה שלוחצת באזורים מסוימים. שימושים במנסאים לאורך הרבה מאוד שעות, שהמנסה עם התינוק לוחצים על אזורים מסוימים בשד. מצב שבו נרדמת על הבטן, ולחצת עם היד על השד, ולחץ מקומי.
ממש לחץ פיזי מקומי.
לחץ פיזי מקומי על המקום. שהרבה מאוד אנשים אומרים, או, הלכתי אתמול לספורט, ושמתי חזייה חזקה, וזה לחץ לי בדיוק בנקודה, ויום למחרת חטפתי דלקת, אולי זה בגלל הספורט. אז חד משמעית לא בגלל הספורט, תעשו ספורט, אנחנו ממליצים, אבל תקפידו מה אתם לובשים, שלא יהיה לחץ על רקמת השד, לאורך זמן, כי זה יכול לגרום לנו לדלקת. עכשיו בואו נדבר קצת על דלקת. דלקת היא למעשה פתולוגיה, אבל היא פתולוגיה של למעשה כדור שלג שמתגלגל. דלקת היא למעשה תופעה של חלב שעמד בתוך השד, נלחץ או לא שוחרר כמו שצריך, שלא יצא החוצה, והוא נשאר שם לאורך זמן, ומה שקרה זה שהוא פשוט נתקע בתוך הצינור. ובגלל שהוא נתקע בתוך הצינור, הוא יצר מצב שהגוף הגיב בתנועה, בתגובה דלקתית. עכשיו, דלקת בעברית, השפה שלנו נפלאה ונהדרת, אבל היא דלה מבחינת ההסברים, יש שני סוגים של דלקות. דלקת שהיא תגובה חיסונית של הגוף, שזה מה שנקרא תגובה פלמנטורית, ויש דלקת שהיא דלקת חיידקית, מה שאנחנו מגדירים infection. בדיוק. עכשיו, דלקות שדיים אצל נשים, יכולות להיות משני הסוגים. הן יכולות להיות תגובה של מערכת החיסון של הגוף, מבלי שיש חדקים שם, בגלל שהייתה חוסר תנועה של חלב בתוך הצינור, ואז הגוף מגיב ויוצר דלקת מקומית, שהיא לא חיידקית, ויוצרת את כל הפתולוגיה שאנחנו רגילים לראות, שתכף אני אסביר מהי. ויש לנו גם דלקות בשדיים שהן דלקות חיידקיות, זאת אומרת שלתוך הדלקת התערבבו ונכנסו חיידקים, זה בדרך כלל קורה מה שנקרא אם יש לנו פצעים על הרקמה, זאת אומרת שיש מקור חיצוני שאפשר לחיידק להיכנס פנימה. זה גם יכול לקרות אצל נשים שיש להם בגוף חיידקים ממקורות אחרים, זאת אומרת שאישה נגיד חוותה בזו העת דלקת בשלפוחית השתן, והופיע דלקת שהיא תגובה בתוך השד, והחיידקים נדדו לאזור הדלקת הפלמנטורית. עכשיו, זה יותר מדי ביולוגיה, אני יודעת.
לא, זה מאוד מעניין.
זו הדיפרנציאציה בין שני התהליכים.
כן.
עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על יולדת, כשהיא מגיעה אלינו לקליניקה, עם תגובה של דלקת, יהיה לנו מאוד 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 קשה לעשות את הדיפרנציאציה בין שתי התופעות, מבלי שנשלח את החלב לבדיקת מעבדה.
יש אפשרות.
יש אפשרות כזו, אבל זה לוקח לנו זמן, כי עם דלקות בשדיים, אנחנו צריכות כאן ועכשיו.
כן.
זאת אומרת שהטיפול אמור להיות טיפול מיידי. עכשיו, התגובות של הדלקת, הן בדרך כלל מתחילות בזה שנשים מרגישות שיש להם איזה גודש מקומי באזור מסוים בשד, שמלווה בכאב, שאם הוא לא מטופל בזמן, כי התחלתי ואמרתי שזה כדור מתגלגל, היא תחוש ביתרת הזמן פתאום תגובה של חום מקומי והדמומיות, ואם זה לא טופל, אז היא תרגיש חום סיסטמי, ותחושה של דומה קצת לשפעת, כאבי פרקים, קצת צמרמורות, נשים אומרות, אני ממש מרגישה חולה.
כן.
הטיפול הטוב ביותר לדלקת, לפני שאנחנו עוברים לתרופות ובהמשך הדרך, שגם את זה אנחנו עושים אם צריך, הדבר הראשון שאנחנו עושים זה שאנחנו מפנים את צינוריות החלב מחלב. זאת אומרת שהדרך הטובה ביותר לטפל בדלקת זה להוליך חלב. השימוש בראש ובראשונה שאנחנו עושים זה אנחנו משתמשים בתינוק, מאפשרים לו לינוק. הרבה מאוד נשים וגם רופאים לפעמים טועים וחושבים שאם אני אתן לתינוק שלי לינוק שיש לי דלקת, הדלקת תעבור לתינוק. אז חד משמעית לא.
לא.
היא לא תעבור לתינוק. אין בתוך החלב חיידקים. יש חיידקים בתוך החלב, אבל לא את חיידקי הדלקת. הדלקת היא בתוך צינוריות החלב, היא במעטפת שלהם. ואנחנו מטפלים בגוף, הגוף יודע לטפל בדלקת והחלב יוצא נקי וטרי. זאת אומרת, אין לנו בעיה שהתינוק שלי ידבק מהדלקת בתוך השדיים שלי. מה שעוד הרבה פעמים אומרים לנשים, אל תגיעי בשד, תני לו להתאושש.
נכון.
וזו התקלה הכי גדולה. כי אם משאירים חלב בתוך השד, יוצרים מצוקה גדולה, כי אמרנו שההתחלה של כל הדרמה של הדלקת התחילה בעמדון של חלב בתוך השד, מצב שבו חלב עמד. ולכן הטיפול הטוב ביותר לדלקת זה הולכה של חלב. תזרימי חלב, תזרימי חלב, תזרימי חלב.
ואם זה ממש כואב אגב?
אז זהו. אז אם זה כואב, ברוב הפעמים מה שאנחנו ממליצים לנשים לעשות, זה לפני שהן מתחילות לטפל בדלקת, הדבר הראשון זה שאנחנו ממליצים למדוד חום. למה אנחנו ממליצים למדוד חום? בשביל שתיתן לנו אינדיקציה לכמה מהר החום עלה. כי כשמתערבים חיידקים, וזה הופך להיות דלקת של אינפקשן, אנחנו רואים שעליית החום היא מטאורית. זאת אומרת, לא עלי חום ויש לי 39.4.
כן.
זאת אומרת ששם אנחנו לא מתמאמים יותר מדי עם הטיפול האנטיביוטי.
אוקיי.
זאת אומרת שקודם כל אנחנו מודדים חום. כי ברוב הפעמים הטיפול המקומי בדלקת מוריד את החום.
Mm-hmm.
הדבר הבא שאנחנו ממליצים לנשים זה לקחת משקרי כאבים ממשפחות שמטפלות בתגובות דלקת, למשל כמו נורופן ואדוויל, mm-hmm. שזה אפשר לקחת over the counter, זה מותר לנשים שאין להם רגישויות, ושזה טוב להם לקחת, לא לכל אישה זה מתאים. ואז אנחנו מוצאים שהדלקת, התגובה הפלמנטורית, מטופלת על ידי הנורופן אדוויל, תרופות מהמשפחה הזו, ומאפשרות לה לאישה לחוש הקלה מאוד משמעותית, גם בכאב וגם בתחושה של האדמומיות והנפחות.
ואז היא יכולה להעניק, פחות כואב
לה. ואז היא יכולה להעניק, פחות כואב לה.
ואז החלב זורם.
והנקה היא לא רק מספיק, לא רק מספיקה, אנחנו אחר כך ממליצים גם ליצור מצב שבו אנחנו עושים אקסטרה של הולכה של חלב. זה אומר שאנחנו שואבים, משחררים חלב באופן ידני, יוצרים מצב שבו אנחנו עושים סרקולציה טובה של חלב, ואחרי שגמרנו את הסשן הזה, אנחנו מקררים את השד. זה אומר שאנחנו לוקחים חיתול בד קפוא, או סאנפרוסט אם יש לך בבית, או כדוריות קרח, עוטפת בחיתול בד ושמה על השד, כי הרבה מאוד פעמים דלקת מלווה גם בתגובת אדמומיות של האור. והקירור, מה שהוא עושה זה שהוא מקווץ את כלי הדם, ומאפשר לצינוריות החלב להתרחב, ולהזריק את החלב החוצה.
אוקיי, וזה אגב בניגוד לעצת הלכי למים מתחת ל...
אז
זה למים
זורמים חמים, זו המלצה שאנחנו כן ממליצים.
אוקיי.
היא מתחילה את התהליך, זאת אומרת, כשאישה מרגישה שיש לה גוש, וזה רלוונטי רק לסתימות ודלקות, לא לגודש ביום השלישי אחרי לידה.
אוקיי.
זה שני סוגים שונים של פתולוגיות, זה לא אותו דבר. גודש של הימים הראשונים, נרחיב אם תרצי ונדבר עליו בהמשך, ששם הטיפול הוא רק בקירור.
אוקיי.
כשיש לך סתימה כמה שבועות אחרי לידה, ואת מרגישה שיש לך גודש מקומי בתוך השד, ממש מרגישים
כזה.
גוש, תחממי את הגוש במטרה לפרק אותו.
להניע.
בדיוק.
אוקיי.
כי אנחנו אומרים, זה כמו גבינה שנתקעה בתוך הצינורית, והחימום, מה שהיא עושה, זה שהוא פשוט ממיס אותו, ואז אנחנו מתחילים את הסשן, במדידת חום, לקיחת אדוויל נורופן, חימום מקומי, הכי חשוב זה עיסוי, לעשות את המקום היטב היטב על מנת לפרק את הגוש, אבל לא לפרק את השד.
לא חזק מדי.
חזק מדי, ואז אני רואה שיתפי דם וכואב להם, והדמומיות הופכת, בגלל שהיא ממש הייתה אגרסיבית על השד שלה, אז לא. כן, באופן נוכח, אבל לא באופן כזה שזה יפצע אותך.
אוקיי.
ואז להניק סלש לשאוב, ואם שאיבה לא מתקיימת, כואב לך לשאוב, לא נוח לשאוב, לשחרר באופן ידני, ואז לקרר.
אוקיי.
זאת אומרת שיש לנו הרבה מאוד משימות,
כן.
וככל שהן נסות מוקדם יותר, הדרמה של התגובה תהיה יותר נמוכה.
אוקיי. כמה זמן זה, תגיד, טיפול כזה? זה עניין של ימים?
טיפול כזה, של, ברוב הפעמים אנחנו מצפים שאחרי טיפול אחד או שניים כאלה תעבור הדלקת. זאת אומרת שהיא תשתחרר. אם היא לא עוברת וחזר החרום אחרי נורופן אדוויל, ברוב הפעמים אנחנו ממליצים ללכת לרופא לקבל אנטיביוטיקה. לא כל אנטיביוטיקה מתאימה לדלקת בשד.
כן.
יש אנטיביוטיקות ספציפיות שמטפלות בדלקת השד והן מותרות בהנקה, ואין צורך להפסיק להניק, ואין צורך להפסיק לשאוב, ואין צורך לזרוק את החלב הזה. וההפך הוא הנכון. דווקא לקחת אנטיביוטיקה ולהמשיך להניק, כי ככל שאנחנו מוליכות חלב בתוך השד, הטיפול יותר שלם, והתגובה של הגוף יותר מהירה.
אוקיי.
בסדר? אז לא לוותר על אנטיביוטיקה, כי הרבה מאוד נשים שזקוקות לקבל אנטיביוטיקה, שמתחילות ולא סגורות על זה וזה וזה, עלולות להיות חשופות לתופעה משנית של דלקת בשד, בגלל שהחיידקים כבר ככה
התרבו להם
והתחזקו אפילו. אם לקחת אנטיביוטיקה, תקחי לסוף.
להמשיך. אוקיי, אז זה דלקת בשד, אז אנחנו ככה, הנה, לא צריך להפסיק להניק, ולא צריך להיבהל מזה, יש לזה פתרונות.
ותאפשרי לי רק להגיד עוד משהו נוסף, יש גם המון טיפולים אלטרנטיביים לטיפול בדלקות שד.
נכון, רציתי להגיד.
דיקור ועיסוי לימפתי.
בדיוק. רציתי להגיד שבאמת בקליניקה לצורך העניין, הרבה פעמים דיקור, עושה עבודה מדהימה, יש לנו נקודות דיקור ספציפיות לדלקת בשד, למסטיטיס, ממש ככה לימדו אותנו על נקודות ספציפיות לדלקת בשד, יש גם נקודות שאומרים שהן יכולות לעזור להגברת ייצור חלב, אבל לא כי הן יוצרות חלב, כי הן יוצרות איזושהי זרימה טובה באזור, מה גם שיש נקודות דיקור שמורידות חום סיסטמטי לפעמים, ואז את יודעת, הכאב יורד, את פחות מרגישה את התחושה הזאת, כמו שאמרת, של השפעת, ועיסוי לפנטי זה לחלוטין משהו שיכול לעזור, כי זה מניע מאוד באזור, ובאמת אפשר לטפל בזה, לפעמים זה עובר תוך יומיים, שלושה, וכאילו כלום, ממש ככה.
כן, וגם אני תמיד אומרת לנשים, אם יש לך דלקות חוזרות, זה הזמן לפנות לייעוץ הנקה.
כן.
כי כשיש דלקות חוזרות, משהו שם לא שלם, או שיש יותר מדי חלב, או שהתינוק לא מצליח להוליך את החלב, או שהחיבור לא נכון, או שיש איזשהו פצע שאנחנו לא יודעים על קיומו, והוא מכאיב לך ועושה לך דלקות, זה הזמן לפנות לעזרה. ועזרה מקצועית להיות יועצת שיודעת לעבוד עם דלקות.
כן, אז כבר צריך שירו אותך.
צריך שירו אותך, צירו חוסים, מסתכלים על התינוק יונק.
אז יש כזה מצב שנשים מרגישות את הדלקת הזאת כל כמה שבועות?
כן, יש נשים שיש להם אישנות של דלקות חוזרות, יש לי כמה מטופלות שממש נשברו בגלל האישנות של הדלקות, פעם פעמיים בשבוע דלקת, לא כיף. הדרכה נכונה יכולה לדייק, והם תוכלנה לעבור לשלב הבא.
מעולה. אז זה דלקת בשד, הנה נתנו את הטיפים הנהדרים שלך. עוד דבר שעלה המון, המון המון, ואפילו אני התקשרתי אלייך, בגלל זה אני זוכרת, זה פצעים. פצעים בשד, אני זוכרת את יודעת, מהתקופה שהבת שלי לצורך אני נוציא השיניים, ובטח יש את זה גם לפני כן. וזה היה סיוט עולמים. אני לא יודעת, אני חושבת שאם לא הייתי מתקשרת אליך, באמת, באמת, זה היה הרגע הזה של, אוקיי, די, אני לא יכולה יותר, כי הכאב היה ממש חזק.
נכון.
ממש, זה היה ממש כמו פצע פתוח, שאת יודעת, עליו...
כמו כאב שיניים.
כן, ועליו עולים עליו, ועוד פעם ועוד פעם, וזה היה סיוט. עכשיו, מה קרה, שאם את יכולה גם לדבר על זה, שבגלל שהיה לי רק בצד אחד לצורך עניין פצע, אז אמרתי, טוב, אני אעניק אותה בימים האלה מהצד השני. ואז... גם נהיה לי באמת את הגודש הזה, אז כאילו, מה עושים עם פצע? כן ממשיכים, לא ממשיכים, איך זה עובד?
אז זהו, אם יש פצע, יש משהו לא שלם בתוך התהליך. אז זה אומר שאו שאת מחברת לא נכון, זאת אומרת, המנח, איך את מחזיקה, או שהתינוק עושה משהו לא נכון עם הפה שלו, עם הלסת שלו, עם התנועה של החיבור. ולכן אנחנו חייבים להסתכל על זה, אל תצפו שפצעים ייעלמו מעצמם. אפשר לדייק את זה, נשים מופתעות, כמה מהר אנחנו מעבירות להם את הכאב באמצעות חיבור נכון, ההוזזה של הראש לזווית אחרת שמאפשרת מנח שלא כואב. זאת אומרת שאפשר להיות במצב שבו הכאב יפחת באופן משמעותי, ותהיה הקלה מאוד משמעותית. יש הרבה מאוד פעמים מצבים שבגינם התינוק פוצע את האמא בגלל שהמבנה של הלשון שלו לא תקין. יש את התופעה המאוד מדוברת הזאת שנקראת לשון קשורה, שקורית אצל באחוזים מאוד גבוהים אצל אוכלוסיות בקרב התינוקות שאנחנו פוגשים לאחרונה. ונשים נפצעות, ממש פצעים עצומים. ומה שקורה הוא זה שאפשר לטפל בזה. הדרכה נכונה, ליווי נכון של יועצת, התבוננות על המבנה של הפה. עכשיו, צריך לקחת בחשבון שגם לתהליך הלידה, יש ערך מאוד מאוד חשוב לאיך התינוק פותח את הפה. זה אומר שאם תינוק למשל נולד בלידת מלקחיים, או בלידה מאוד מאוד ארוכה, או בלידת בזק, או שהייתה התערבות כירורגית במהלך הלידה, יכול מאוד להיות ששרירי הפנים שלו מקובצים, ואז הוא לא מצליח לפתוח כמו שצריך את הפה, ואז כשהוא לא מצליח לפתוח את הפה, הוא נושך. ואז הנשיכה הזאת עושה פצע. ולכן הדרכה נכונה, פצעים זה משהו שאל תיתנו להם לעבור סתם. זה הזמן לפנות ליועצת. עכשיו אני רוצה לסייג ולומר, זה שהרבה מאוד נשים מתפתות להשתמש בפתמות סיליקון, על מנת לטפל בבעיית הפצע. עכשיו, כשנשים נזקקות להשתמש בפתמות סיליקון, הדרכה נכונה גם פה נדרשת, כי פתמת סיליקון לאורך זמן עלולה לפגוע בכמות החלב. יש נשים שחייבות להשתמש בפתמת סיליקון, ואנחנו שמחים על האביזר הזה. אבל לא כל פצע, הפתרון עבורו זה שימוש בפתמת סיליקון.
Okay.
כי פתמת סיליקון, מה שהיא עושה, היא רק מטשטשת את הבעיה, אלא לא פותרת אותה. זאת אומרת שכשתורידי את פתמת הסיליקון, אם את לא יודעת לחבר, או אם יש לתינוק שלך לשון קשורה, ייווצר הרזה, ואז נשים לא מצליחות להיפרד מפתמת הסיליקון, ואז נוצרות פתולוגיות שנובעות מהשימוש בפתמה.
Okay.
ולכן, אם עכשיו נורא כואב לך, והזמנת את היועצת עד מחר, אז את יכולה לבינתיים להשתמש בפתמה, אבל לא משהו for good. ולכן ההמלצה היא שימוש בפתמות סיליקון הוא רק אחרי הדרכה של ייעוץ הנקה.
Okay.
זאת אומרת שאם היועצת באה ואומרת, אני חושבת שבמקרה שלך, עד שיעבור הפצע, בואי נשתמש בפתמה, זה משהו אחר מאשר חברה המליצה.
כן.
ולא יודעת את ההשלכות של זה. עכשיו, אני רואה באינטרנט מלא נשים שכותבות, זה הציל אותי. אז נכון, זה מציל נשים, אבל אני לא אוהבת להגיד את זה באופן גורף, כי לאישה אחרת זה יכול לעשות תקלה 100%.
כן, נכון. אז זה משהו שחייבים להגיע ליועצת, ושהיא תראה ספציפית.
נכון, חד משמעית.
אבל אם יש לי עכשיו לצורך העניין פצע, ממש עכשיו, ואני בהנקה מלאה לצורך העניין, אז באמת לתת לשד הזה לנוח ולעבור לשני, או לעשות, כי תשמעי, זה נורא כואב.
נכון, אז יש כל מיני סוגים של פצעים, ובהתאם לחומרה שלהם. יש נשים שמתמודדות, ואנחנו ממשיכות להעניק, ואם מדייקים, אז פחות כואב. אפשר להשתמש עוד פעם בתרופות להקלה לכאב, ויש גם משחות יהודיות רפואיות, לא רק שמנים, אלא משחות יהודיות רפואיות שניתנות על ידי רופא, שאמורות לטפל בפצעים, שסוגרות את הפצע ומותרות בהנקה, ונשים אומרות שזה כמו קסם, תוך 48 שעות היה כלא היה.
נכון, מה שאתה מלצת לי בזמנו, זה היה מדהים.
נכון, זה משפר באופן מאוד מאוד משמעותי, אבל זה בהמלצת רופא, והוא צריך לתת מרשם, זה לא קונים over the counter. וגם במצבים, יש מצבים שבהם האישה לא מסוגלת יותר להעניק, ואז אנחנו מפסיקים להעניק מהשד הזה, אבל ממשיכים לשאוב. זה אומר שאם את מאיזושהי סיבה, עוד פעם, ורק אחרי הדרכה, אל תקבלו על עצמכם לבד את ההחלטות האלה, כי לפעמים אנחנו מחליטות, ואז נוצרת לנו דלקת, בהמשך למה שאמרנו, לשאוב מהשד בזמן שאת מניקה מהשד השני, בשביל ליצור מצב שיש כל הזמן הולכה של חלב. והדבר החשוב הנוסף, זה להקפיד ולראות שהתינוק שלי סווה רק משד אחד. כי כשתינוק מורגל לינוק משני השדיים, לפעמים להפסיק ולהניק רק משד אחד, זה לא מספיק לו. ואז מה שקורה הוא, תדירות ההנקה הולכת וגדלה, ואז נשים מספרות שכאב להם בצד אחד, הם הפסיקו להניק, הניקו מהצד השני, והפצע עבר לצד השני.
הבנתי אותך, אוקיי.
זה אומר שאנחנו יכולים לטפל בזה, והטיפול הוא מאוד פשוט, והרבה מאוד נשים שמגיעות לקליניקה או ליועצות הנקה, תוך כמה ימים עוברות לשלב הבא. גם אם זה יכאב עוד כמה ימים, אפשר לטפל בזה, אבל כל החוויה הופכת להיות אחרת. ואני חוזרת ואומרת, הדרכה נכונה, הרבה מהפתולוגיות בנושא הנקה, יכולות להיפטר באמצעותה.
אוקיי, טוב, בסדר, אני מאמינה לך. עכשיו, עוד דבר שאלה, לדעתי, בכל אישה מניקה, אוקיי, שדיברה איתי בכלל לאחרונה ושמעת הפרק הקודם שלנו, היא אמרה, התחלת מדבר קצת על שאיבות, וכמעט כולן אמרו ששאיבות זה סיוט.
אוקיי.
אוקיי, עכשיו, חלק מהעניין של הנקה זה גם לשאוב, אין מה לעשות, כי אחרת לא נוכל לצאת מהבית לעולם, וגם ככה את מרגישה שאת, את יודעת, כלואה, ויש לך, את יודעת, זה נקרא שעון ציצי כזה, זה כזה, אני על זמן שאוב.
שאוב, כן.
כן, אני תמיד אומרת לבעלי, אני על זמן שאוב, יש לי שעתיים ואני חוזרת. אז את חייבת לשאוב, שלא נדבר על השלבים האחרים שאת אחר כך חוזרת לעבודה, אבל נגיד ועוד לא חזרת לעבודה. את מחברת את השד שלך למכונה. אני לצורך העניין אפילו התנסיתי באיזה 2-3, תשמי, זה לא היה...
כיף.
לא.
נכון.
זה אפילו הרגיש לי לא דומה, אפילו בלו מעט להנקה. כאילו לצורה שבה הבת שלי עונקת, לצורה שבה החלב נשאב. ופה הרבה פעמים נשים או נכבלות, בגלל המשאבה, אגב, מפצעים מהמשאבה, או שהן אומרות, מישהי אמרה לי, את יודעת, התחלתי לשאוב באיזה מכונה, ואז נהיה לי גודש,
נכון.
כאילו, מהמשאבה.
נכון.
היא אומרת, ואז הפסקתי עם זה, ואני כבר לא יודעת מה לעשות, איך אני שואבת עכשיו.
אתם מאזינים לנשים מדברות עם מעיין רוגק וסטלר.
כן. באמת, אני מעריצה אנשים ששואבות, ובטח הם שואבות בלעדית, זו פעולה מאוד קשה ודורשת הרבה מאוד משאבים. הנקה יש בה איזשהו משהו רגשי, מקרב, מאפשר,
נכון.
נעים, רך, של בונדינג והפרשה אוקסיטוצינית. משאבה היא קצת יותר משימה משימתית.
כן.
ואחד הדברים הכי חשובים בשאיבה, זה שימוש במשאבה נכונה. זה הרבה מאוד פעמים נשים בוחרות משאבה על פי העלות שלה, ולא על פי התפקוד שלה. והרבה מאוד פעמים אנחנו מוצאים נשים שהמשאבה לא מתאימה עבורן. הדבר הנוסף שקורה זה השימוש בגודל החצוצרה. כשאנחנו קונים משאבה, המשאבה מגיעה עם גודל חצוצרה סטנדרטי.
נכון.
שאמור להתאים לכל הנשים. אבל כמו הנשים, יש לנו שוני במבנה השדיים.
נכון.
ולא כל הנשים יכולות ומתאים להם החצוצרה 24 או לא יודעת איזה מספר של משאבה שאנחנו רוכשים. והרבה מאוד פעמים נדרשת התאמה של גודל החצוצרה לגודל השד.
אוקיי.
כי אם החצוצרה קטנה לך מדי, וכאשר את מניקה, הפתמה שלך מתחככת בפלסטיק, בפעם הבאה שתנסי את כבר חבולה.
כן.
ויש נשים שנוצרים להם פצעים ופטריות וחבלות נכון. וסדקים וגודשים, משימוש לא נכון בגודל החצוצרה. ולכן צריך להתאים גם את זה.
אוקיי, עכשיו, זה ממש לא
חברות,
ידעתי.
נכון, לכל חברות המשאבות המשובחות, יש כמה סוגים, ממידות קטנות מאוד עד מידות גדולות מאוד. Mm-hmm. עכשיו, הגודל החצוצרה לא בהכרח קשור לגודל השד שלך, זה שאומר שהשד שלך ענק, זה לא אומר שאת חייבת ש-24 לא יתאים לך. אנחנו מסתכלים על הפרופורציה של גודל הפתמה והאתרה, ביחס לגודל המשאבה.
אוקיי.
זאת אומרת שיכול מאוד להיות שנשים עם שדיים קטנים יצטרכו דווקא יותר גדול בכדי שהפתמה תיכנס ביתר קלות ולא תתחכך. התקלה הבאה שנובעת זה שכשנשים מתחילות לשאוב, הן לא מבינות שני דברים מאוד מעניינים. אחד, שכמות החלב במשאבה אינה אינדיקציה לכמות החלב שאני מייצרת.
נכון.
עכשיו, כשאני שואבת, הרבה מאוד נשים לא כל כך נוח להם עם כמות החלב שהן מצליחות להוציא. שהן מצליחות להוציא. ואז הן אומרות, אם אני אפעיל לחץ יותר גדול על המשאבה, זה אומר שאני אגביר את המהירות, או אני אגביר את לחץ הוואקום, יכול מאוד להיות שאני אגדיל את כמות החלב שאני יוציא.
זה ממש משהו שעשיתי.
אבל זה בדיוק, יוצר בדיוק את הפעולה שאנחנו מפחדים שיקרה. לא יגדל כמות, לא תגדל כמות החלב, יגדל הלחץ המקומי על הרקמה. ויכול מאוד להיות שדווקא תהיה העתה בכמות החלב שאת מייצרת, ואחר כך יהיה לך גודש. ולכן אנחנו שואבים לא במהירות המקסימלית שנראית לנו מתאימה, אלא במהירות המקסימלית שנוכל לרקמת השד שלי. זאת אומרת שאני מדליקה את המשאבה על המינימום, ועולה לאט לאט עד הנקודה שעושה לי חוסר נוחות, יורדת אחד ושם עומדת. גם אם יוצא לי פחות חלב, הרעיון הוא לא לבוא בכוח לרקמת השד וליצור מצב שאני מפעילה עליה לחץ,
כי אחר כך... שזה מה שעושים.
נכון.
מעלות, מעלות, מעלות.
אבל בדיוק אחר כך את מתארת מצבים שנשים אומרות, אני שאבתי, עליתי עד המקסימום, הכנסתי את הגוף לאיזה מצוקה. מה קרה לי אחר כך? הגוף הגיב, מה הוא עשה? הגודש. ואז אומרות, אני לא יכולה לשאוב. אבל אם תשבי עם משאבה שמותאמת לצרכים שלך, זאת אומרת שכוח הביצוע שלה טוב, והיא נחשבת למשאבה איכותית, והחצוצרה יושבת בדיוק על רקמת השד שלך, ותשבי במהירות שלא פוגעת לך ברקמה, פתאום חוויית השאיבה תהפוך להיות אחת יותר תפקודית, ושתיים יותר טובה.
אוקיי.
הדבר הבא שמאוד חשוב, זה משך השאיבה. נשים שואבות את עצמם לדעת, הן רוצות להוציא 60cc, הן שואבות 4 שעות.
נכון, עד שיוצא.
עד שיוצא, אבל זה לא ככה, אנחנו המחקר מצא. שאחרי 15 דקות של שאיבה, כמות החלב שתוציא תהיה בממוצע עוד 10-15%, שזה זניח.
וואי, זה סתם...
וכשאת יש לך משימות רבות במהלך היום, והשאיבה היא רק תוספת, היא לא רק היא.
כן.
היא בנוסף להנקה ומטלות הבית, נכון. והתינוק הוא נוכח, ואישה שרוצה ללך לעשות פיפי לצורך העניין.
כן.
אם תשבי שעות רבות, האפקטיביות לא תהיה גדולה, החיכוך על השד יהיה מאוד מאוד גבוה, ותחושת התסכול תהיה עצומה. ולכן אנחנו שואבים לא יותר מ-15 דקות על כל שד, ואני מגדילה ואומרת, אפילו תשבי 15 דקות בפולסים, זה אומר 5 דקות הפסקה של דקה, 5 דקות הפסקה של דקה, ועוד 5 דקות.
Okay.
נשים אומרות שיוצא להם עוד 20% חלב,
וואו.
שזה לא מבוטל.
ממש.
ועדיף לי שתשבי פעמיים חצי שעה בכל סשן, מאשר תשבי שעה ויצא לך פחות חלב.
כן. אוקיי.
בשתי פסיעות.
כן, כן.
בסדר?
אבל את יודעת עוד דבר שקרה, אני זוכרת שמישהי שהגיעה לקליניקה, אמרה לי, את יודעת, יש לי חברה ששואבת ויוצא לה כזה 200, סתם, אני מגזימה עכשיו.
לא, 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 יש נשים
כן,
שיוצא להם 200,
200
נכון.
וזה, והיא אומרת, את לא מבינה, ויש לה במקפיא שקיות, ואז זה משחרר אותה נורא גם בחיים, כי היא יכולה, ואני אומרת, אני יוצא לי 40, 50 במקרה הטוב, ואז אני אומרת, טוב, אז מה זה? זה ארוחה 40-50, כאילו מה? ואז מצד אחד יכולת שהילד שלה נגיד, זה מספיק לו, אני לא יודעת, אבל איך יודעים? איך יודעים כמה לשאוב?
אז בוא נדייק את זה, כי זה באמת מתסכל לקום בבוקר ולפתוח את הפייסבוק או את האינסטגרם ולראות תמונה של מישהי ששאבה
ויצא
לה 900 סיסי בלילה, ואת אומרת, בוא נע, מה קורה פה עם כמות החלב שאני מייצרת? אז בוא נעשה רגע, נכניס את התהליך לשפיות. כמות הנורמלית שאישה מייצרת כאשר היא שואבת, בנוסף לה הענקה, לא שואבות בלעדיות, שזה שני סוגים שונים של שאיבות.
נכון.
בנוסף להענקה, בחודשים הראשונים תנוע בממוצע בין 60 ל-90. זו הכמות הנורמלית. אוקיי. משני השדיים. זאת אומרת, אל תצפי שיש לך 600.
אז זה נורמלי לחלוטין.
זה נורמלי לחלוטין ה-40. עכשיו, יש לא מעט נשים שהחיבור למשאבה יוצר אצלן איזושהי התנגדות הורמונלית. מה זה אומר? כשהתינוק שלי יונק מהשד שלי, אני מייצרת חלב באמצעות בלנס הורמונלי. אני משחררת אוקסיטוצין, אני משחררת פרולקטין, כל ההורמונים האלה מתערבבים מעצם זה שהמגע עם התינוק שלי, אני מייצרת עבורו חלב. עכשיו, משאבה משובחת שתהיה היקרה, היוקרתית, המובחרת ביותר, עדיין לא עושה לי גירוי אוקסיטוציני. זה אומר שהרבה מאוד נשים אומרות, כי אני מתחברת לפלסטיק הזה, עם כל הכבוד לו, אני לא מצליחה להביא אותי לשחרור. ולכן, איך התחלתי את הדברים ואמרתי, כמות החלב שאת מוציאה למשאבה, היא רק כמות החלב שהוצאת למשאבה, היא לא כמות הפוטנציאלית שלך לייצר חלב. ולכן, אם יצא לך 40, אנחנו, כמו שקטנים אומרים, מה שיוצא אני מרוצה, מה שיוצא אני מרוצה. בסדר? ואם את נדרשת להכנת בנק חלב, אז יש לנו כללים איך מתארגנים לקראת חזרה לעבודה, שזה לא הזמן והמקום לדבר עליו.
כן.
אבל אנחנו יכולים להכין נשים לקראת חזרה לעבודה.
אז גם אם זאת הכמות שיוצאת לי עדיין בהדרכה נכונה, אני אוכל, לא יודעת, להוציא כמות מספקת.
קצת יותר טובה, ואנחנו משחקים עם כמות הפעמים שאת שואבת, עם זמן השאיבה, מתי זה קורה, אם אני שואבים שני השדיים. יש לזה ממש תורה שלמה שמדייקת לנשים.
צריך להבין בזה.
נכון, וזה מאוד פשוט להבין, אבל אחרי חשוב שימוש נכון במשאבה, כי נשים אומרות לי, השתמשתי במשאבה מסוג Y, ואלי אקספרס
ב-30
יש נשים שעובד, שזה עובד להם מצוין, ממש ממש מוצלח, ואחרות אומרות, ניסיתי עם ידנית, וזה לא עבד. יש לנו כל מיני סוגים, מכל מיני וריאציות, ולפעמים צריך פשוט לחפש את המשאבה שתתאים, וואנס היא התאימה, זה קורה.
אז יש לזה דרך, כי פעם קראתי על מישהי שכתבה בפייסבוק או משהו, שאם את רוצה, כי זה כבר היה הילד השני שלה, זאת אומרת, היא כבר הייתה מנוסה בנקה, אז היא אמרה, אני פשוט יודעת שלהתחיל לשאוב מהיום הראשון כזה, ואז דאגתי לעצמי לחודשים הקרובים.
כן, זה נראה מאוד מפתה להתחיל לשאוב בימים הראשונים. אני פחות ממליצה, אם אין נחיצות אמיתית. בדיוק. אם אין נחיצות אמיתית, אם התינוק יונק הנקה מלאה, אני אומרת לנשים, תנו את החודש הראשון, תהנו מחוויית ההורות הראשונית, תשבו, תתחילו לבנות בנק חלב אחרי חודש, שהספקת החלב כבר מיוצבת, שלא הכנסת את עצמך לאובר סופליי מיותר, שלפעמים אומרות לי, כיף לי שיהיה לי אובר סופליי. לא כיף לך שיהיה לך אובר סופליי. אובר סופליי הוא לפעמים יכולה להיות פתולוגיה מאוד מטרידה עבור התינוק.
נכון.
אנחנו מעדיפים שהמערכת תתאזן על פי הדרישה התינוקית, ואחר כך תתחילי לשאוב לבנות לך בנק חלב. הכי מומלץ לשאוב בשעות הבוקר, אחרי ההנקה של הבוקר, שיש שם הפלואו של חלב, ומה שיוצא אני מרוצה, ולאט לאט לאט יבטנה לך בנק חלב, שיאפשר לך לצאת עם חברות לבית קפה, וללכת עם בן הזוג לסרט, ואפילו לישון בלילה. לאפשר לבן הזוג שלך לתת, לבן בת הזוג שלך, או מי שנותן לך מעגל תמיכה, לתת בקבוק במהלך הלילה של חלב אם, שאת שאבת בבוקר, ואת תוכלי לישון עוד שעתיים, שלוש בלילה, נופש.
נות, ממש נופש. עד היום זה עוד לא קורה לי. יפה, מדהים. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה שהיא כאילו קשורה להנקה, אבל תוך כדי גם לשינה, כי זה משהו ששאלו אותי, לדעתי איזה 6-7 אנשים, על אותו דבר בדיוק, הם דיברו על גיל 4 חודשים, סביב 4 חודשים, כן. ששם כל מי שמניקה ככה באופן בלעדי, הרגישה פתאום טירוף של הנקה, ומי שאמרה לי, תשמעי, אני לא עומדת בדבר הזה, שאני צריכה לקום בלילה, כל לפעמים 45 דקות, שעה, ממש ככה היא אמרה לי, להניק, והיא אומרת, וזה לא היה ככה. כאילו מצד אחד, התינוק שלך בהתחלה כזה, את יודעת, חודש ראשון יונק המון 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 המון, ואז קצת התאזן לה.
נכון.
ופתאום היא אומרת, תקשיבי, 4-5 חודשים, היא אומרת, טירוף הנקה, משהו בלתי רגיל. השאלה אם זה באמת להמשיך ככה, כאילו, את יודעת, להניק את כל ההנקות המרובות האלה, ולמה אולי זה קורה בכלל, ואם כדאי, את יודעת, לוותר ולהוסיף בקבוק, או הנקה מלאה.
אז כמובן הנקה מלאה, ואני אסביר מה זה משבר גיל 4 חודשים, זה לא משבר, זה משבר גדילה, זה לצורך ההתפתחות לתהליך הבא. אנחנו קוראים לזה משבר, כי אנחנו חוות את זה כמשבר.
אנחנו במשבר.
בדיוק, אבל זה איזשהו תהליך התפתחותי מאוד 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 חשוב אצל התינוק. מה שקורה לקראת גיל 4 חודשים, קורים כמה דברים מקבילים. היכולת הקוגניטיבית של התינוק משתפרת באופן מאוד מאוד משמעותי, ועם השיפור ביכולת הקוגניטיבית שלו, העניין שלו בסביבה הופך להיות מאוד גדול. הוא כבר רואה למרחקים ארוכים, הוא כבר מבין תהליכים חברתיים, והרבה מאוד נשים מספרות שבמהלך שעות היממה, היניקות של התינוק הופכות להיות מאוד קצרות ומאוד מבולגנות. זאת אומרת שכשהייתי בן חודשיים וינקתי, באתי, הייתי ממוקד מטרה, ינקתי את כל הסשן, איקס דקות, סיימתי, אכלתי. בגיל 4 חודשים, הנקה הופכת להיות מאוד מאוד מבולגנת. זאת אומרת שאני מתחיל לנוק ועובר רעש בחדר, ואני מתנתק או מושך נכון. את הפקמה עם הראש לעבר התהליך, והרבה מאוד נשים מספרות, שפתאום התינוק, כשהוא נמצא בסביבה חיצונית, זאת אומרת שהן יוצאות איתו לפעילות, או יושבות אותו בבית קפה, מסרב לנוק. הוא לא מסרב לנוק כי הוא לא רוצה לינוק, לא מסרב לינוק, כי פשוט העניין הסביבתי הוא כזה שהוא אומר לך, אמא יקרה, אני מאוד אוהב אותך, אבל הגירויים הסביבתיים הם יותר מעניינים בשלב הזה, ואני רוצה להיות פנוי לגירוי קוגנטיבי.
הוא גדל כזה.
הוא גדל. מה שעוד קורה זה שלקראת גיל 3 חודשים, כמות החלב שלנו מתאזנת, זאת אומרת, ההספקה מתחילה לרדת באופן כזה שהיא מתאימה בדיוק לצרכים המשתנים של התינוק. Mm-hmm. שני התהליכים האלה יוצרים אצל הרבה מאוד נשים תחושה של חוסר מלאות בשדיים. נכון. הן אומרות, הייתי קמה בבוקר קדושה, פתאום גיל 4 חודשים אני קמה בבוקר מרוקנת. Mm-hmm. ואז אנחנו מסתובבים בהתחלה עם איזושהי תחושה שיכול מאוד להיות שהתינוק מתנתק כי אין לו מספיק חלב.
נכון. זה הפחד, זה
החשש. זה הפחד הראשוני. מה שעוד קורה זה שהתפיסה אומרת שלקראת גיל 4 חודשים, תינוקות אמורים לישון לילה שלם.
כן, בטח.
חד משמעית לא. דווקא בגיל 4 חודשים, בגלל שלא ינקתי כמו שצריך במהלך היום, אני אנק בתדירות גבוהה במהלך הלילה. כי רמת הגירויים במהלך הלילה היא נמוכה. והפניות שלי להנקה היא יותר גבוהה. והיא מאפשרת לי להיות במקום שבו אני יונק יותר. זו סיבה אחת. סיבה נוספת, אנחנו קוראים לזה מוכנות למוצקים. זה תהליך אנזימטי שמערכת העיכול עושה, על מנת להכין את עצמה למצב שבו התינוק יהיה מסוגל לאכול את מרק הבטטה שתתני לו בגיל 6 חודשים.
הגוף יודע שאוטוטו...
הגוף יודע שאוטוטו אני עובר למוד הבא, אבל בכדי שאני יהיה מסוגל לעכל משהו אחר, שהוא לא חלב עם תרכובת חלב, אני חייב לפתח אנזימים.
כן.
תהליך פיתוח האנזימים הזה, היצירה של המערכת התפקודית, שתאפשר לי לאכול מוצק, קורית בלילה, כאשר התינוק מגרה את מערכת העיכול שלו באמצעות יניקות קטנות. זה אומר שהוא קם לינוק 3-4 דקות, להכניס נוזל לתוך המערכת, בכדי שהמערכת תעבוד, שתעשה את מה שהיא צריכה לעשות.
אוקיי.
עכשיו, אחד הדברים הכי יפים בגיל הכי יפים, הכי פחות, אבל ההבנה של התהליך, זה להניק, להניק, להניק. כי ככל שתניקי, אחד תשמרי את הספקת החלב שלך. תבטיחי שהתינוק שלך מקבל את סך הקלוריות הנדרשות במהלך היום, ותעזרי לו לעבור לשלב ההתפתחותי הבא.
יו, זה כאילו מדהים אותי איך הגוף.
הגוף יודע.
לא, זה פשוט לא יאמן עד כמה זה מדהים. כאילו ממש יש הכנה לקראת השלב הבא של האוכל.
בדיוק, בדיוק.
אוקיי, בוא נתכונן.
בוא נתכונן,
בדיוק. ואז יש פה שילוב, אז את אומרת שכמה דברים, גם העובדה שביום הוא לא פנוי כל כך לאכול, ולא בא לו, זה לא מתאים לו כל כך כרגע. וגם העובדה שהוא רוצה ליצור לעצמו את היכולת ליצור את האנזימים האלה.
כן, ויש עוד משהו, שהוא לא קשור בהנקה, אלא קשור בתינוק עצמו, זה שבגלל שהמוח מקבל גירוי אינטנסיבי, קוגנטיבי במהלך היום, העיבוד של האינפורמציה הקוגנטיבית הזאת קורית במהלך הלילה, ואנחנו רואים שבטווח הגילאים האלה, 4-6 חודשים, יש להם שנת חלום יותר ארוכה, הם מתעוררים בתדירות יותר גבוהה, העיבוד הקוגנטיבי של המוח לא מאפשר למוח לנוח, והצורך שלי לבוא, להיות על השעד של אמא, עוזר לי לעכל את הרעש בתוך הראש. זה אומר שאנשים אומרות, טוב, אז אני אתן בקבוק, אני אתן לאבא שיקום עם המוצץ, אני אמצא משהו חלופי בשלב הזה, לא פותרת את הבעיה, כי הצורך של התינוק הוא צורך אמיתי. זה לא שהוא מתפנק עלייך, המשפט הזה שנשים אומרות. הוא הרגלת אותו להרגלים רעים. הוא עושה את זה כי זה שלב התפתחותי חשוב והכרחי, וכל מה שתפקידנו להיות שם זה להבין שזה הולך להיות קשוח, ולהתמסר, ונשים אומרות שברגע שהם יתמסרו, כל החוויה הזאת הייתה לגמרי יותר פשוטה. כן. הן אומרות לי, הפחדת אותי, אמרת לי שתהיה לי טירונות, ואני לא ישן לילות, ופתאום הבנתי שיותר קל לי לקחת את התינוק, לשים אותו לידי, להניק אותו בשכיבה, בכלל לא הרגשנו שהוא ינק 17 פעמים במהלך הלילה.
כן, לחבר אותו לידי, ויאללה. כן.
כי אם אני קמה כל דקה לחדר שלו, ומנסה להרגיע אותו ולהרדים אותו, מה שקורה הוא, זה שאני עירה כל הלילה.
נכון, זה עייפות כזאת, את יודעת שאת כבר באמת מרגישה שלא ישנת אפילו דקה. ככה את לפחות ישנה בין לבין, ואני חושבת שגם המגע הזה, זה נחמד לילד בתקופה הזאת, שאימא פה ממש קרובה אליו, והנה הציצי כאן, וזה, לא, אני, בתפיסה שלי,
התפיסה שלך לגמרי מדויקת. כן. את עשית את זה באופן אינטואיטיבי, אבל האינטואיציה שלנו יותר חזקה ממה שאנחנו מקשיבים לה לפעמים.
נכון.
זה נכון, זה בדיוק זה. זה גם הצורך שלי להיות קרובה לתינוק, ובטח ובטח לתינוק שלי, בגלל הגדילה שלו, להיות קרוב אליי.
כן. אוי, זה היה כזה כיף, אני נזכרת בזה. ואת יודעת, למרות שזה כיף ותענוג וכל מעולה, הדבר ככה האחרון שאני זוכרת, שממש כל אישה שואלת ועוברת את המאבק הזה, מגיע שלב שבו את מרגישה שאת רוצה להפסיק.
אוקיי.
אוקיי. עכשיו, זה יכול להיות שהילד כבר יחסית גדול בין 2 וזה יכול להיות שהוא בין 30, זה לא כל כך רלוונטי, אבל כל אחת יש לה איזה פחד כזה. מישהי חמודה שכתבה לאחרי הפודקאסט, אז היא אמרה, שאלה שמאוד חשובה לישון, היא אמרה, הבת שלי בין 2.5, עד עכשיו הרגשנו שתינו שזה טוב, אבל לאחרונה אני כבר מרגישה שגם היא כבר תדעת, לעיר יש מה שהיא לא ממש יונקת, וזה כבר לא נעים, והיא עצבנית האימא וכו', אבל כל פעם שהיא רק מנסה לחשוב ולעצור, הבת שלה נכנסת להתקפי זעם וסטרסים. עכשיו, בטוח יש איזושהי דרך לעשות את זה בצורה קצת יותר נעימה. שאלה אם יש איזשהו משהו שאת יכולה לתת ככה, אולי בכללי, כי כל גיל זה קצת שונה, אני מניחה.
אז בואו נגיד משהו מאוד חשוב, כי נשים אומרות לי, את יועצת הנקה, קצת לא נעים לי לבוא להתייעץ איתך עם גמילה, אז אחד מהתפקידים שלנו בתור יועצות הנקה, זה גם לעזור לכם לסיים את התהליך בצורה טובה ונעימה, ומאפשרת, כי גמילה היא חלק אינטגרלי מתהליך ההנקה.
נכון.
לכל דבר יש סוף, וגם להנקה שלנו יש סוף, והיא אמורה להיגמר בצורה נעימה לשני הצדדים. עכשיו, הטיימינג גם לא יש ערך מאוד מאוד חשוב. נשים שואלות מתי לגמול, מתי זה הזמן הנכון.
כן.
אז על פי הכללים, אנחנו מעדיפים שתינוק ינק הנקה בלעדית לפחות 6 חודשים, ואפילו עד גיל 2, ובמדינות עולם שלישית אפילו עוד. ואנחנו, המשפט הכי חשוב שאני אומרת, הנקה מתקיימת כל עוד האמא והתינוק חפצים בה, והיא טובה לשניהם.
כן.
וזה אומר שזה יכול לקרות אצל אחת אחרי 6 שבועות, ואצל אחרת אחרי גיל 3. ואנחנו לא במקום שיפוטי בשום אחד מהתהליכים, ואנחנו עוזרים לאישה לעשות את ההגשמה של התהליך במלואו, גם אם זה נשמע לי כאילו היא בחרה שהיא לא רוצה יותר, זה לחלוטין שלה. אני אעזור לה לעשות את זה בדרך הטובה ביותר. הדרך הטובה ביותר לשני הצדדים היא גמילה מדורגת.
כן.
לעשות את זה בהדרגה, לא בבום טרח. יש לנו לצערנו מצבים שבהם האמא או התינוק נדרשים לעשות גמילה נקודתית, בום טרח, מסיבות בריאותיות, לא על זה אנחנו מדברים עכשיו, שם יש כללים אחרים, אבל אם אישה בוחרת או התינוק בחר לא לנוק יותר, אנחנו עושים את זה באופן מדורג, לאפשר גם לחוויה הפיזית של הורדת כמות החלב להיות באופן כזה שאני לא מפסיקה בבת אחת ואני קמה עם גודש, וגם לאפשר לתינוק ולאמא. להיפרד מהחוויה.
כן.
הרבה מאוד נשים אומרות לי, אני כבר לא יכולה לשאת את זה יותר, ומצד שני אני לא יכולה לשחרר את זה.
נכון.
וכשהשחרור קורה באופן לאט לאט, כל הצדדים עושים השלמה עם התהליך, ומרגישים שזו חוויה עגולה, טובה ונכונה. בדרך כלל, מעל גיל שנה, אנחנו אולי ממליצים בחלק מהמקרים, אם זה מתאים לאמא והתינוק, לעשות גמילת לילה קודם, ואחרי שגמלנו את הלילה, אנחנו מאפשרים גמילה במהלך היום, וגם חשוב לזכור שגמילה כבר מתחילה עם החזרה לעבודה.
נכון.
שאם אמא הולכת ל-X שעות במהלך היום והיא נפרדת מהתינוק שלה, אנחנו עוד לא קוראים לזה גמילה, כי היא יכולה להמשיך עד גיל, להעניק עד גיל 3 ואפילו מעבר לזה, אבל יש שעות במהלך היום שהתינוק מקבל מזון בדרך חלופית. וזו היא כבר תחילתה של הגמילה.
כן.
אז אם נסכם ככה במשפט אחד את איך אנחנו מדייקים, אז אחד עוד פעם, כמו בהתחלה, גם בסוף, הדרכה נכונה יש לה מקום וערך מאוד 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 חשוב, יש הרצאות כאלה, הרצאות גמילה, הדרכות פרטניות, הדרכות קבוצתיות, הרבה מאוד יועצות עושות את זה, והדבר הבא לעשות את זה לאט. להוריד אכלה אחת, להוסיף בקבוק, להוריד עוד אכלה אחת, להוסיף בקבוק, ומעל גיל שנה אפילו לא צריך להוסיף בקבוק, אפשר להכניס אוכל של גדולים, ליצור מצב שבו אנחנו עוברים לשלב ההתפתחותי הבא. והדבר החשוב ביותר, זה לזכור לאורך כל התהליך, שגמילה היא פרידה מהשד, אבל היא לא פרידה מאימא. זה אומר שמערכת היחסים שלנו, תשנה פאזה, ותעבור למקום אחר, זה אומר שאני נדרשת עכשיו לענות על הצרכים של התינוק, לא רק באמצעות חיבור לשד. זה אומר שהקשב שלי יידרש להיות הרבה יותר גבוה, שאני צריך להחזיק יותר על הידיים, שאני צריך לחבק יותר. כי הרבה מאוד נשים אומרות לי, בלילה אני נעזרת בכלי הזה על מנת לעזור לתינוק לעשות מעבר בנרות לשינה.
נכון.
ואם הוא יתעורר בלילה ולא יהיה לי שד, אז יהיה לי יותר קשה לנהל את זה. אז אולי יהיה לך... בפרקטיקה קצת יותר קשה לנהל את זה, אבל אם יש נוכחות הורית שמאפשרת לתינוק להבין שאמא לא הלכה, והכל בסדר, ואנחנו ממשיכים להיות ההורים התומכים והאוהבים שלך, אז אתה גדלת ועברת פשוט לשלב הבא. וזה עושה את זה יותר רך וקל לשני הצדדים.
אז אני חושבת באמת, כשהקשבתי להרצאה שלך, כשרציתי לעשות את הגמילה על הבת שלי, זה היה אחד הדברים הכי חשובים, שכאילו פתאום הבנתי, רגע, בסדר, יכול להיות שהיא לא תינק, ממש מהציצי שלי, אבל אני אהיה שם, אני לא יודעת, תתחבק איתי, תשכב עליי, ואיך שאמרת את זה, זה פחות הפחיד אותי.
נכון.
זה ממש, כי זה מפחיד.
זה מאוד מפחיד. זה לא מפסיק את האימהות שלנו, זה רק משנה לפנים. זה מעביר אותנו לשלב שבו אנחנו נדרשים לתת מענים רגשיים שאינם באמצעות השד. עכשיו, אני מעריכה שאימהות מניקות, וגם אימהות בכלל, שנותנות בקבוקים, עושות את זה מצוין לאורך הדרך. אנחנו אימהות נפלאות.
נכון.
אבל אנחנו לוקחות כלי ומחליפות אותו בכלי אחר, וצריך להיות מודע לזה.
זאת אומרת, ברגע ש... טוב, באמת, מכל כל השיחה הזאת בכלל אני מבינה שהדרכה ולהבין בזה, כי אנחנו כאילו אומרים, בואי נניק, בוא נפסיק להניק, והדברים האלה כאילו, רגע, שנייה, זה כמו כל דבר אחר בחיים שאת רוצה לעשות או להפסיק, את לומדת על זה קצת, נכון. את קוראת על זה, את מתייעצת, אז אולי באמת יש פה מקום לכל דבר כזה שאת מתלבטת להפסיק, לא להפסיק, לשאול, להתייעץ עם מישהו באמת מומחה, מקצועי. נכון. כי אני חושבת שהרבה פעמים, נגיד, הנקות מפסיקות לשווא כזה, את יודעת, נגיד, מסיבות לא נכונות, מכאבים, כמו שאמרנו, או מזה שאת אומרת, טוב, די, זה כבר לא מתאים, אמרו לי שהוא כבר גדול מספיק,
נכון,
אבל את רוצה.
נכון, יש לו שיניים, יש לו, נכון. הוא הולך עוד מעט לבית ספר, הוא כבר הולך, כל המשפטים
כן.
האלה.
כן, השבוע היה אצלי ילד מקסים, בן שנה ותשעה חודשים כזה, ואמא שלו גם עדיין מניקה אותו, היא חשבה שאולי תוך כדי שנשים לו מחתים, אז היא תניק אותו, ואז היא אמרה, טוב, לא מפריע לך, נכון? אמרתי, בטח, כאילו, תניק עם השצוע, אז היא אמרת, לא, כי במשפחה שלי כבר לא יכולים לראות את זה.
הבנתי.
הבינה?
שגמילה לפעמים קורית אצל הרבה מאוד נשים, מלחץ סביבתי.
מלחץ.
שהרבה מאוד אנשים אומרים, מה, הוא כבר עוד מעט הולך לצבא.
די, גדול, בדיוק. כן, זה משפט שאומרים.
משפט שאומרים, הרבה, ונשים בסוף, 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 זה שלנו, אנחנו מקבלות את ההחלטות האלה עבורנו ועבור התינוק שלנו, ואני חשוב להיות במקום של העצמה נשית, אנחנו צריכות להחליט עלינו, זה הגוף שלנו, אנחנו מחליטות מתי אנחנו מפסיקות ומתי אנחנו לא. לחץ חברתי הוא קושי מאוד גדול, כי הוא מופיע לפעמים גם מבין הזוג, שמפעיל הרבה מאוד לחץ.
נכון.
וגם פה, הדרכה נכונה, לא של אשת מקצוע, אלא דווקא של מערכת יחסים, יכולה לפעמים לפרק את הקושי. שלפעמים אם אנחנו מסבירים לבן הזוג או למעגל הראשון או למעגל השני שזה נכון לנו, שזה נכון לתינוק שלנו, שזו הבחירות שלנו, בלי להיות במקום לוחמני, אלא במקום מקרב, ברוב הפעמים זה מלמד את הסביבה. נשים אומרות לי, אני הייתי חלוצת הדרך בבית, אני הייתי הראשונה שהענקתי את גיל 3, ואחריי, אחיותיי וגיסותיי.
הנה, השבט.
והשבט שלי פתאום נוצר מצב שבו נתתי לגיטימציה לעשות משהו שנראה בקרב הדור לפנינו כמשהו מאוד הזוי.
נכון.
ולשמחתנו אנחנו יותר ויותר רואים נשים שמניקות למרחקים ארוכים, אנחנו יותר ויותר נשים שמניקות במהלך ההיריון ומניקות צמדים, וכל מיני דברים שלפני 10 שנים זה לא היה מקובל חברתית.
נכון.
ותפקידנו שכל אחת תזכור שהיא עושה את השינוי עבורה וגם עבור החברה. שהרבה מאוד פעמים, אם נראה נשים מניקות למרחקים ארוכים, זה ייתן מוטיבציה לאחרות.
בדיוק. וזה בכלל מתחבר לי למה שעוד אמרת בפרק הקודם, והתחלת את הפרק היום. וזה עולה אגב בהרבה פודקאסטים אחרייך, כשעוד נשים כאילו אמרו, ואז זה התחבר לי, שאנחנו באמת קצת, את דור מבולבל, אני נכון. כתבתי על זה איזה פוסט, אני חושבת שאנחנו הדור הכי מבולבל שיש כרגע, כי את יודעת, הדור הקודם דברים היו קצת יותר פשוטים, זאת אומרת, זה מה יש, עם זה מתמודדים, ממשיכים הלאה. אבל אנחנו דור שחי עם, תחשבי, 5,000 קבוצות פייסבוק, על הנקה, בסדר? נכון. סתם, נגיד. ואת נכנסת בלילה ב-4 בבוקר כשאת מניקה, ואת רואה שמישהי כתבה, היי בנות, יש לי גודש, ואז 483 תגובות.
נכון.
מה אני אמורה לעשות? היא כתבה שלא, היא כתבה שכן, אז באמת כשאת אומרת את זה, אני חושבת, כאילו להתחבר, את יודעת...
לחזור לחוויית השבט.
בדיוק.
אני הרבה מאוד פעמים בדרכות אומרת זה שזה בוחרנו שאנחנו נשים כל כך אינטליגנטיות ויודעות כל כך הרבה דברים.
ממש.
לאפריקאית הפרימיטיבית, סליחה שם שאני כאילו עם זה, יש איזושהי הבנה של תהליכים מילדותיים, הרבה יותר מדויקים, כי היא לא מחפשת הסבר, היא עושה את מה שהטבע עושה, כמו בעל חי בטבע.
כן.
היא יודעת ללדת, הן יודעות יותר טוב, הן עושות את זה יותר מהר, יש להן פחות הקלות, יש להן הרבה חולים ומראים אחרים שאנחנו לא רוצים לדבר עליהם, אנחנו שמחים שאנחנו בעולם המודרני, אבל מה שאני רוצה להגיד זה שלפעמים אם טיפה היינו מתחברות לחוויה הפרימיטיבית שלנו, היה לנו הרבה יותר קל. וכשנשים פוגשות אותי, הרבה מאוד פעמים הן אומרות, נתת לי לשמוע את עצמי מחדש. אפשרת לי פתאום להיות במקום ברש הזה שאני שומעת, שנכון לי להחזיק את התינוק כל היום על הידיים, נכון לי להעניק את התינוק שלי למרחקים ארוכים, נכון לי לישון בלינה משותפת. כל הדברים האלה שכל הזמן אומרים לי, לא, 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 זה הרגלים רעים, זה הרגלים רעים.
נכון.
וכשאני עושה את זה, זה פתאום מרגיש לי הרבה יותר שלם, הרבה יותר מדויק.
בדיוק. וזאת הסיבה שהזמנתי אותך, כי את פשוט המרגיעה הלאומית. כי את יודעת, כשמישהי ככה אחרי לידה, היא צריכה לפגוש נירית אוליבקוביץ'.
תודה רבה.
כי את יודעת, את פוגשת כל כך הרבה הפוך, ואז את באה ואת אומרת, זה בסדר, את יכולה להחזיק כותבת כזה. אוקיי. זה מרגיע וזה כיף, ואני מה זה מודע לך שהגעת שוב פעם,
ולתת,
כאילו, זה תמיד עובר כל כך מהר, אבל אני חושבת שזה היה חשוב, כי זה באמת דברים שנשים נתקלות בהם כל הזמן, וזה משנה את כל חוויית ההנקה. עכשיו, מה שאני הכי יוצאת מכאן, מה שאמרת, זה הכנה, התייעצות, עם אנשי מקצוע, לא לשאר להסיק מסקנות, אולי לא ללכת באמת לכל מה שכולם אומרים, כי ממה שאת אמרת, כמעט את כל התקלות, אני מניחה, את רובן,
כן.
אפשר או למנוע או נכון. לפתור, ממש אפילו למנוע בכלל לגמרי נכון, ולפתור.
וגם אני אשמח לדייק עוד משהו מאוד חשוב, זה שעם ייעוץ בהנקה וגם ייעוצים אחרים, אנחנו די עושים שוק, זה אומר שאנחנו הולכים ליועצת, היא לא עונה מהר מספיק, אנחנו עוברים לעוד יועצת ועוד יועצת, ואז אנחנו מקבלות הרבה מאוד עצות,
כן.
וזה כשלעצמו מבלבל אותנו. תדבקי ביועצת אחת, שני נשים שאת סומכת עליהם, נשות מקצוע שאת בטוחה שזאת האג'נדה שמדברת אלייך, שאת סומכת על מה שהיא אומרת, וצי איתה למסע. היא תלווה אותך, היא תדייק לך, נכון. היא תהיה שם במקום שבו את תשמעי כל הזמן את אותו קול.
כן, שזה גם ממש
שזה
חשוב.
שזה מאוד מאוד חשוב, כי הרבה מאוד קולות, זה נפלא, זה נהדר, אנחנו לומדים מכל מיני אנשים, אבל לפעמים הרעש הזה יוצר אצלנו בלבול.
נכון. לא, לגמרי. גם ברגע שיש לך אשת מקצוע טובה, לא להחליף. עכשיו, כמובן שאנחנו נשים כאן קישורים לדף שלך, אבל אפשר למצוא אותך בפייסבוק לכל מי שרוצה לשאול, נירית אוליבקוביץ', וכשהפרק הזה יעלה, אם זה בסדר מצידך, אני אעלה את זה בדף פייסבוק, ואז אם באמת ירצו לשאול שאלות ספציפיות על הפרק,
בשמחה, כן.
אז אנחנו נעלה אותך בפוסט, ואת תוכלי להגיב, כי בטח יש עוד דברים שאולי לא הספקנו לשאול,
נכון,
אנחנו לא יכולים להספיק לשאול אותך את הכל. אז נירית אוליבקוביץ' בפייסבוק, וגוגל וכולי, ואנחנו נשים לינקים, ואני מודה לך, באמת, תודה, תודה, תודה שהגעת שוב.
תודה, תודה רבה שהזמנת אותי שוב, ואני גאה בפרויקט הזה שלך, כזה מדהים, זה פשוט חוויה מהממת לשמוע את כל הנשים החכמות שאת מביאה לכאן, את הדברים הנפלאים.
אני מביאה את החכמות ביותר.
לא, זה מדהים מה שקורה עם הפודקאסט הזה, זה חיבוק גדול, תודה רבה רבה.
תודה, תודה רבה, נירית. ותודה לכם, המאזינים שלי, תודה רבה על כל התגובות והפידבקים, אני מציע לכם להיכנס לדף הפייסבוק שלי ואינסטגרם, רפואה טבעית בעולם החדש, ולהמשיך לרשום לי שם את כל הבקשות שלכם, אני מבטיחה לחזור אליכם, ולהמשיך לייצר עוד הרבה מאוד תוכן איכותי בשבילכם ההורים. תודה רבה לכם, וניפגש בפרק הבא.